טוב, בעזרת השם. לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, בדחילו ורחימו ורחימו דחילו. אנחנו בעזרת השם, יש כל כך הרבה פנים בעיסוקנו, בגאולתנו ממצרים ובגאולתנו האחרונה, שכידוע מדובר בגאולה אחת, שנפתחה אז ונחתמת היום. ריבוי באינפורמציה שיכולה לצאת מאותו אירוע מכונן של יציאת מצרים הוא פשוט אוקיינוס. זה בלי סוף. וכמה שנהפוך ונהפוך, נגלה את עוצמת האירוע שהוא במימד קוסמי. עד כדי כך שחזל דימו את יציאת מצרים לבריאת העולם, לא פחות מזה. כלומר, יש לזה חשיבות כל כך גדולה, כיוון שמשהו חדש התחיל אז באותה שנה. ואנחנו צריכים להבין כמה תכנים שבעצם הקדוש ברוך הוא ילביש בתוך מערכת הזמן, כיוון שהזמן, הקדוש ברוך הוא יצק בכל יום ויום של בריאת העולם, אופי. לכל זמן יש את אופיו. והאופי של תתוו לחודש ניסן הוא אופי גאולי. לא בגלל שבני ישראל יצאו ממצרים, הרבה לפני. בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא כבר קבע את האופי של אותו תאריך. כך הוא קבע גם אופי לכל תאריך ותאריך. כמו שהוא קבע אופי לכל בן אדם, כמו שהוא קבע אופי לכל מקום בעולם, יש גם אופי של זמן. וברגע שאני מכיר את האופי כי אני לומד, אז אני יודע לנצל את אופיו של הזמן. ואם אופיו של הזמן אכן הוא גאולה, הרי שאני יכול להיגאל כל שנה מחדש באותו תאריך מכונן. ואני פשוט מנצל את אותו כוח עליון, אלוהי, הפועל אז. וכך בעצם הדברים פועלים. הגאולה בעצם ממצרים היא צורך גבוה. כשאני רוצה לומר צורך גבוה, אני מתכוון שהיא פותחת, אותה גאולה, את הקשר בין הבורא ובין הבריאה כולם. דרך עם ישראל. כל הבריאה עכשיו, שהייתה ריקה, מנשמתה מקבלת בתאריך יציאת מצרים בשנת 2448 לבריאת העולם את תוכנה האלוהי האמיתי. זאת אומרת שהעולם חי במשך כל אלפי השנים הללו בלי נשמה, בלי גילוי הבורא בתוך הבריאה. במי מדובר? בעם ישראל. כל עוד ועם ישראל לא מופיע בעולם הזה, הרי שנשמת העולם אינה מופיעה, כיוון שישראל הוא המוליך של נשמת העולם, קרי של ערכי השם. כל עוד עם ישראל לא כאן, ערכי השם לא זורמים דרך עם ישראל, העולם נשאר ריק מתוכנו הנשמתי. כלומר, יש לנו עסק עם גוף בלי נשמה. ועם ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה מאפשר לקדוש ברוך הוא, ולכן קראתי לזה צורך גבוה, כי גם הקדוש ברוך הוא נושע יחד עם גאולתם של ישראל. זו הפעם הראשונה כביכול שהקדוש ברוך הוא יורד לעולמנו, והפעולה שהוא עושה היא שליפתו של עם ישראל מקליפת מצרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בציר הזמן המשמעותי ביותר, בא ופועל לברר. פעולה ראשונה אלוהית של בירור. בחזרתו לבריאה, הוא פשוט שולף את עם ישראל מקליפת מצרים. הוא בעצם מאפשר לעצמו, הוא, התברך שמו, ירידה, גילוי, הופעה, דרך עם ישראל, זה אתה נגאל. האור הגדול הזה שהחל להתגלות בעולם באותו תאריך, באותה שנה של יציאת מצרים, העיר כמובן רק בכלים שגם הם הוכנו ביצירת העולם מבעוד מועד לשם כך. וכאן אני רוצה לומר במילים פשוטות, גם עם ישראל, כמו אותו תאריך של ט"ו לחודש ניסן, גם עם ישראל נוצר עם אותה תכונה המאפשרת לו לפתח את הכלים הנכונים המסוגלים להכיל את הקודש. לעומת זאת, אותו אור ממש שבר את הכלים המדומים של מצרים. זה לא שהקדוש ברוך הוא ירד והתעצבן על המצרים והתחיל לשבור את הכל שם כדי לשחרר את עמו. לא לראות את הדברים בצורה כזאת, פשוט האור האלוהי כל כך גדול והוא מתאים, מתואם לעם ספציפי, שכל מי שמשחק במשחק הזה, במגרש הזה, ואין לו את האפשרות, פשוט נשרף. אז הבכור האמיתי יגלה את האור, הבכור המדומה, המזויף, המזייף, פשוט ישבור את הכלים שלו. ולכן מצרים, שדימו את עצמם, שטענו שהם הבכור של ההיסטוריה, שדרכם עוברים הערכים של החיים, פשוט בגולת מצרים, הקדוש ברוך הוא פעל את הבירור הזה, והסתבר, התברר שזה לא נכון. זה שקר וכזב. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא מראה לכולם מי מכל האנושות יעביר את רצון הבורא אל תוך הבריאה. יש לנו בעצם הוכחה ראשונה שעם ישראל הוא דוברו של האל. הרי היו הרבה עמים במצרים. לא היינו העבדים היחידים. מי נגאל? רק ישראל. מעניין. למה פרעו בעצמו, גם הוא רוצה להיגאל? גם הוא בעצמו נמצא בבית עבדים והוא מלך העבדות. כלומר, הוא בעצמו כל כולו עבד, אחד גדול. ואתם יודעים למה הוא לא יכול להיגאל? כי פשוט הוא שייך לספרה 7. ספרתה של הגאולה היא 8. פרעו נמצא בטבע, בשבע, בצבע. הוא לא יכול לצאת, ולכן הוא לא מכיר בשם הוויה, ברוך הוא, ברוך שמו. הרי שם הוויה הוא למעלה מכל חוקיות טבעית. למשל, בזמן, אתם יודעים שעם שם הוויה אתם כותבים היה, הווה ויהיה. איך יכול להיות דבר כזה, שהוא גם בעבר, גם בהווה, גם בעתיד? פרעו לא תופס את זה בשכל אנושי, לכן אי אפשר מבחינתו לגאול לא רק את ישראל, את עמו, את מצרים. אם זה היה אפשרי, אומר פרעו, אני הראשון שהייתי עושה את זה, תאמינו לי. כך הוא אומר למשה. משה אומר לו, אבל זה אפשרי. אנחנו הולכים להראות לך שיש זהות אלוהית אינסופית שמנהיגה את ההיסטוריה, והיא למעלה מן השבע שאתה רגיל אליו. היא ברובד השמיני, תשיעי, עשירי ואינסופי, ואנחנו שייכים לרובד הזה. הנה עכשיו קיבלנו, החודש הזה לכם. משה מספר את זה לפרעו. זה לא בגלל שזה לא כתוב בטקסט התורני שזה לא קרה. פשוט התורה מתמצתת, מקצרת, אבל אני מגלה לכם מה היה מאחורי הקלעים. פרעו נותן למשה לשתות קפה, הם יושבים, נו, מה באת להגיד לי? באתי להגיד לך שקיימת זהות אלוהית, שהיא למעלה מכל מה שאתה מכיר, פרעו יקר שלי. הרי אנחנו מכירים, גדלתי אצלך. הייתי הבן שלך, המאומץ. גם אני יכולתי להיות המלך הבא של מצרים. רבותיי, לא לשכוח את זה. משה הוא בעצם בין שני עולמות. כשהוא יוצא בפעם הראשונה, הוא הולך לחפש את אחיו. יש מחלוקת בחז"ל, מי הם אחיו? האם זה מצרים או ישראל? אל תתפלאו, יש מרבותינו שחושבים ודורשים שמשה חשב, אולי באמת זה מצרים, זה האחים האמיתיים שלו. מה זה אומר? זה אומר שמשה בעצם מקבל מצד אחד את המקום הטבעי ביותר להיות מלך ישראל, כיוון שהוא הבן של... מי זה אבא של משה? עמרם. עמרם הוא גדול הדור. מי בא אחריו? אהרון ומשה. אז הוא במשפחה הנכונה. מצד שני, הוא הבן המאומץ של פרו, אז הוא גם מלך מצרים. פוטנציאל להיות מלך ישראל, מלך מצרים. ועכשיו הוא הולך לפרו ואומר לו, אתה יודע שאני יכול להיות הממשיך שלך. אבל קיבלתי מסר ממדרגה הרבה יותר עליונה, אתה כבול, אתה עדיין חושב בתוך הקופסה, אני משה, ממציא את הסטארט-אפ הראשון בהיסטוריה, אני חושב מחוץ לקופסה. קיבלתי מסר מהספרה 8. קיבלתי מסר ממה שלמעלה מכל הגבולות שאתה כבול, גם אתה בהם. ועכשיו אני הולך להוכיח לך, שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא טרנסנדנטי, אבל הוא בחר בנו, בעם ישראל, להיות הבכור הבלעדי של מחשבתו האלוהית האינסופית הזאת. וכך באמת היה, שישראל עמדו איתנים אל מול האור האלוהי שלא שרף אותם, לא קילה אותם. לעומת זאת, מי ששיחק כאילו הוא הבכור האלוהי, נשרף. כל בכורי מצרים. אין בית במצרים אשר אין שם מת. למה? כי כל מי שרצה וטען שהוא הבכור, חייב להוכיח זאת. אם אתה הבכור של ההיסטוריה, אם אתה בכורה של המחשבה האלוהית, הרי שאתה צריך לעמוד אל מול האור ולא למות. כי אם אתה באמת הבכור שהקדוש ברוך הוא עלה במחשבתו תחילה, אתה אמור להיות המוליך של האור הזה. וכמוליך האור, בוודאי ובוודאי שאתה אסור לך למות. אתה צריך להיות עומד, יציב, איתן, כמו נגד, אל מול הזרם החשמלי האינסופי הזה. וזה מה שקורה לעם ישראל. ומסתכלים עליהם ואומרים להם, לא יכול להיות. הם מקבלים אור למעלה מספרת השבע, והם עדיין כאן. אנחנו לא מאמינים בזה, קשה לנו להאמין בזה, גם היום אנחנו, שאנחנו באים מהרובד השמיני של המציאות. הגויים יודעים את זה יותר טוב מאיתנו. כשאברהם אבינו, היסוד שלנו, בא אל אנשי חטא כדי לקנות את מערת המכפלה, הוא אומר לאנשי חטא שם, לאפרון, גר ותושב אנוכי עמכם. מה זה גר ותושב? אני לא מפה, אני תושב, נכון, אבל אני גר. כלומר, אני בא ממקום אחר, למעלה, ואני גם תושב. אומר לו אפרון וכל החבר'ה שם, אל תבלבל אותנו אברהם, אנחנו יודעים מי אתה. נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. אנחנו יודעים שאתה הולך להביא עם שהוא יהיה נשיא האלוהים, דוברו של האלוה המוחלט בעולמנו. אל תבלבל אותנו. ולכן אנחנו זוכים להיגאל, לא בגלל שאנחנו טובים מאחרים, אלא בגלל שיש לנו פונקציה שלעניין זה נברנו. ולכן הקדוש ברוך הוא, כמעט מבחינה אינטרסנטית הייתי אומר, גואל את ישראל כי הוא צריך להתחיל את המפעל שלו. די. 2448 שנים העולם מצפה, מחכה להופעתו של עם ישראל. מספיק. מתחיל עכשיו שלב חדש בהיסטוריה האנושית. בעוד שכל הכלים הטמאים של מצרים לא מחזיקים מעמד, אל מול עוצמת האור האלוהי, הם נשברים, ממש שבירת הכלים. ומה קורה למטה במצרים? מצרים פשוט לא מקבלת יותר את שפע החסדים שיורדים מן השמיים. אז איך זה שהיא קיבלה את זה לפני כן? פשוט מאוד. היו כיסויים שם ששמרו עד אז על המצרים במצרים, כדי שמצרים לא תישרף מהאור. אבל הכל היה בתוך מצרים. עובדה, בני ישראל בעצמם היו. התורה הייתה במצרים, דבר השם היה במצרים, הכל היה במצרים. לכן אמרתי לכם בתחילת דבריי, שאם היינו מבינים מה זה גאולת מצרים, היינו יכולים לדבר במשך שנים, ולא להגיע אפילו לתחילתה של הגאולה האמיתית. אתם לא מבינים כמה מיליונים של דברים נגאלו באותה שעה יחד עם עם ישראל. ולכן, ברגע היציאה, הקדוש ברוך הוא מסיר את כל הכיסויים הללו, אחד לאחד, בזה אחר זה. ואז מצרים נשארת חשופה. אין כבר פילטרים. ואז היא נשרפת, פשוט, מהאור האלוהי, אותו אור. זה לא שהקדוש ברוך הוא הביא אור כזה לישראל ואור אחר למצרים, זה אור אחד. אין שינויים באור, רבותיי. השינויים הם בכלים. מי שמסוגל, מכיל. מי שאינו מסוגל, נשרף. דרך אגב, זה גם בגאולה, אומרים לנו חז"ל, חכמי הקבלה בגאולתנו העכשווית. כדאי מאוד להכשיר את הכלים שלנו לקבלת האור שיורד יותר ויותר בגדול. ואם הכלים שלנו לא נכונים, לא מספיק מפותחים, למרות שאנחנו בנויים עם הכלים האלה, אבל אתם יודעים, זה כמו רגל שהייתה בגבס במשך 3-4 חודשים. פה הגוף שלנו היה בגבס במשך 2,000 שנה, אז הוא נהיה כאילו כל כולו ניוון. אנחנו צריכים לצאת מההתנבנות הזאת, מניוון התופעה הנבואית שבתוכנו. ולכן צריך לפתח את הכלים האלה כדי שלא נתפוצץ מאותו אור, בגלל אותו פער בין האור ובין הכלים. ולכן שם במצרים אור החסד יורד ומפוצץ את הכל. אז מה נשאר לפרעה? רק בלילה. ולכן הוא קם, ויקום פרעה לילה. למה הוא קם בלילה? ולא ראו איש את אחיו. מה זה איש ואחיו? איש זה האורות, אחיו זה הכלים. אין כבר, הם לא מצליחים, הכלים התפוצצו כבר. ולא קמו איש מתחתיו, כלומר האורות כבר אין להם קיום שם. אין קימה. והחושך הזה נמשך שם ממצרים, ממש ממש סמוך ליציאה, 3 ימים. כדי להכניע את כל גימל הקווים של הקליפה. הרי את זה לעומת זה עשה אלוהים. אז גם במצרים יש חסד גבורה ותפארת. רק ששמה זה בעולם של קליפות. חסד של קליפה, חסד לאומים חטאת, גבורה של קליפה ורחמים של קליפה. לעומת זאת, בעם ישראל הכל מאיר כראוי. ולכל בני ישראל היה אור. איפה? בכלים שלהם. איך קוראים לכלים בלשון התורה? מושב. ולכן, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כלומר, אורות בתוך כלים, הכל עובד. אז למה זה לא עובד אצלם? כאן זה כן עובד. פשוט מאוד, אמרתי לכם. זה לא תלוי באור, זה תלוי בכלי הקיבול. זה תלוי בחוזה בניסוי, ולא בניסוי עצמו. הניסוי לא זז, הוא אותו ניסוי. מי שמסתכל על הניסוי, משנה את התוצאה. ולכן, הקדוש ברוך הוא עושה כאן הבדלה גדולה מאוד. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה הבדלה בין ששת ימי המעשה ובין יום השבת. וכשם שהקדוש ברוך הוא עשה הבדלה בכל יום, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך וכו' וכו' וכו'. כל העולם הזה דורש הבדלות. ולכן יש כאן הבדלה בין ישראל ובין מצרים. מי הולך לרשת? את הרעיון האלוהי ולמנף אותו. ולכן הבירור הזה מאוד נחוץ, כי בזמן הגלות אי אפשר לפעול ברורים. ולכן אומר הזוהר הקדוש שבמצרים הדעת שהיא כוח המברר הייתה בגלות. אי אפשר לעשות ברורים. כי יש חלקים של אור שנופלים לתוך הקליפות של החושך, ואז לך תוציא אותם משם. ולכן בזמן הגאולה זה הזמן לעשות ברורים גדולים. אז כשהאור יוצא, הקליפה נשארת בלי חיות, חשוכה. זה חושך מצרים. בו זמנית, אור לישראל. כדי להמשיך את הבירור ולנצל את מצרים בחושך שלהם, ולשחרר את מה שעדיין נמצא שם, בני ישראל מצווים ללכת ולהוציא משם כלי כסף, כלי זהב וסמלות. כלומר, חסד גבורה תפארת, כלי כסף זה חסדים, כלי זהב צד שמאל, גבורות, וסמלות זה לבושים על התפארת, זה חכמים. זה מצד הקדושה. איפה זה היה? אמרתי לכם, במצרים. אז במצב של חושך מצרים, אנחנו בני ישראל שיש לנו אור, ממשיכים את הבירור האלוהי שכבר התחיל. דרך אגב, הבירור לא נעשה רק בינינו לבין המצרים, אלא גם בינינו לבין עצמנו. הרי 80% מאיתנו מתו. באותו זמן של בירור. צריך להבין שבגלות ישנם שני קלקולים מרכזיים. יש מצד אחד עירוב תערובת של חול בתוך קודש, ויש תערובת אחרת של קודש בתוך החול. ולכן, במיטת הרשעים, זה מה שהתברר. מה התברר? החול שהיה מעורב בחושך. כי הרשעים הם בכל זאת ביחס לחושך של מצרים, זה כמו חול שהתברר. כלומר, זה החול שנדחה מן הקודש לגמרי. וזה היה שלב של בירור הפסולת מתוך האוכל. כמו בימות השבוע. מותר לנו לברר את הפסולת מתוך האוכל. אבל מצד שני, כשנכנסנו לתוך מצרים ולקחנו את מה ששייך לנו, כלי כסף, כלי זהב וסמלות, זה כבר היה בירור הטוב מתוך הרע. תלמיד, זה דק מאוד, אבל אנחנו עוברים על הפסוקים, מרחפים עליהם ולא מספיק נותנים את הזמן. צריך קודם כל באימות החול לברר את הפסולת מתוך האוכל, ובשבת, במדרגה של הגאולה, מבררים כבר את האוכל מתוך מה שנשאר בפסולת. וזה בירור מעמיק ומסודר, כי הניצוצות שמה משוקעים בקליפות. חלקים מהניצוצות שייכים לצד הזכר שבקליפה, וחלקים שייכים לצד הנקבה שבקליפה. תראו עד איפה זה הרזולוציה. ולכן מה אומרת התורה? איש, לאן הוא צריך ללכת? מעת רעהו, ואישה מעת רעותה. כלומר, הזכרים הולכים להוציא את הבירורים מצד הזכר של מצרים שהוא לעומת, והנשים הולכות גם כן לבחינה שהיא לעומת. ולכן הוא צריך הבירור בשתי המדרגות יחד, וזה הופך להיות בעצם הרכוש איתו יצאו ישראל מגלות מצרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הקדוש ברוך הוא לא יכול רק לאמת מדרגה אחת ולהשאיר את כל השאר כך באוויר. אז מה זה כלי כסף? זה כל הבירורים שעשינו מצד ימין, מהצד של החסדים. כלי זהב זה הבירורים שעשינו מצד שמאל, ושמאלות, אמרתי לכם, זה הלבושים של הנשמות. כי נשמה בלי לבוש, או לבוש בלי נשמה, כן, זה לא חי. וזה מה שחסר היה לנו לפני יציאת מצרים, ושזכינו לו ביציאת מצרים. לכן הלילה הזה נקרא ליל שימורים. מה זאת אומרת ליל שימורים? יש הבדל בין ליל ובין לילה. הליל הוא החלק הראשון, עד חצות. הלילה הוא החלק השני. מה ההבדל? בחלק השני של הלילה אנחנו כבר הולכים לאור. אז אני לא צריך שמירה. אבל בחלק הראשון של הלילה, הוא נקרא ליל, אני צריך שימורים. לכן לא כתוב לילה של שימורים, אלא ליל שימורים. זאת אומרת שכשמידת הדין שולטת בעולם, ויש כל מיני קליפות שמתרוצצות בחוץ, אני צריך שמירה אלוהית. לכן הליל, השלב הזה דווקא, צריך שמירה מאותם קליפות. פירוש נוסף, כן? ליל שימורים הוא לשם להוציאה מארץ מצרים, שכבר מששת ימי בראשית, הוכשר אותו לילה, כפי שאמרתי לכם קודם, להיות ליל שימורים. כלומר, ליל שימורים הוא לשם, הקדוש ברוך הוא שמר את זה בצד. זה נקרא שימורים, זו קופסת שימורים שהקדוש ברוך הוא שמר לצורך אותו לילה מכונן. ואז אנחנו צריכים גם כן לעשות פעולה משלנו. בוודאי שיש הבדלים גם בחלומות שלנו, מתי אנחנו חולמים אותם. אם זה בתחילת הלילה, אם זה אחרי חצות הלילה, אם זה לקראת הבוקר, בוודאי. ולכן צריך בקיאות בעניין הזה. עכשיו, העבודה שלי בתוך כל המערכת האלוהית, כי עד כה המערכת האלוהית היא זו שפועלת. המערכת שלי היא משכו וקחו לכם צוד. זה הציווי שלנו. מה זאת אומרת? כאן אנחנו הולכים, הרי התפטרנו מכל הקליפות התמאות. שלוש קליפות תמאות של מצרים. אבל יש קליפה רביעית. היא נקראת קליפת נוגה. הקליפה הזאת היא מיוחדת, חצי שלה, חצי הטוב, והחצי השני רע. עכשיו, איך מתקנים את קליפת נוגה? פשוט מאוד, מביאים את החלק הרע ומשעבדים אותו לחלק הטוב, כדי שכל הקליפה הזאת תהפוך להיות בעצם אור. לכן נוגה זה גם שם של אור, ונוגה לא סביב. כלומר, להפוך את החצי הרע, לגייר את החצי הרע ולהפוך אותו לטוב. איך אנחנו עושים את זה דה פקטו שם במצרים? על ידי לקיחת התלה בעשור לחודש. לוקחים את התלה שקושרים למיטה, לקרעי המיטה, לרגליים של המיטה. עכשיו תגידו לי, זה מי שעובר ברחוב אומר, אלה מסכנים נכנסו לכישוף? מה הם עושים עם תלעים שקשורים בקרעי המיטה? תדמייני לעצמך, את ובעלך ישנים במיטה ויש לך תלה ארבעה ימים. כלומר, אם יש לך שלט, זה לא בשביל הטלוויזיה, זה בשביל האוזניים של התלה, כן? אז קושרים את התלה למיטה. למה? המיטה בתורת הקבלה היא השכינה, היא המלכות. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל. המיטה היא השכינה, היא המלכות. כלומר, כשאני קושר את התלה שהוא אלוהי מצרים, אלוהי הזמן, לקראי מיטתי, פירושו של דבר שאני משעבד את הקליפה, קליפת נוגה, לקדושה. ואחרי שכבר עברו 4 ימים והטלה כבר נכנע בעצם לקראי המיטה, לשכינה, לקדושה, מגיע שלב השחיטה. ב-14 לחודש בין הארבעים. כלומר השנה, שבת אחר הצהריים, צריך לעשות שחיטת הטלה. ולשמור את הטלה ששחטנו, כדי לאכול אותו בלילה, לפני חצות, מה שאנחנו היום אוכלים וקוראים לזה אפיקומן. אפיקומן זה לא חתיכת מצה, זה אכילת בשר, כזית. למה כזית? כי צריך לאכול את זה כשאתה כבר לא רעב, על הסובה. והיה צריך קודם כל להתמנות, כלומר להיות בחבורה, להירשם ברשימה אחת גדולה, כמה אנשים על תלה אחד. עכשיו תשימו לב, הקורבן הזה הוא מאוד מיוחד, הרב קוק זצ"ל מפתח רעיון נפלא בקשר לקורבן הזה של פסח. הקורבן הזה הוא קורבן יחיד, אבל כל הדינים שלו מזכירים לנו קורבן ציבור. מדוע? כיוון שהשחרור האמיתי רבותיי ממצרים, מבחינה פסיכולוגית נפשית, זה יציאה מהפרטיות ומעבר אל הכלל. בזה אתה משתחרר ממצרים. מה תעשו היום? אתם פשוט משחזרים, קוראים את האגדה, אוכלים, מצות, מה עושים עכשיו? מרימים, מורידים. זה הפך להיות מכניקה. רבותיי, היציאה האמיתית ממצרים זה פשוט לעשות סוויץ' במנטליות שלכם, ולהיכנס לרובד של כלל ישראל. ולכן גם הקורבן שהוא לכאורה פרטי, הופך להיות בעצם לקורבן שכל ההלכות שלו דומות מאוד לקורבן ציבור, לקורבן של כלל. וזה בעצם גמר התיקון של אותה קליפה, קליפת נוגה. להוציא ממנה את כל הדם, כשאני שוחט בעצם את הטלה הזה של מצרים, אני מוציא ממנו את הדם, מוציא ממנו את כל הדינים שהיו במצרים. זה אלוהי מצרים, ובאלוהי מצרים אעשה שפטים. מי זה אלוהי מצרים? אמרתי לכם, מצרים זה הטבע, זה השבע. אז מי זה אלוהי מצרים? כל מי שממונה על הטבע, כלומר הכוכבים. כלומר, מצרים הם עובדי כוכבים, עובדי הזמן. אז בוא ניקח, אני לוקח את הכוכב הראשון, את המזל הראשון של השנה, והוא הטלה. ומתי הוא דומיננטי? בחודש ניסן. מתי בחודש ניסן? ב-15 לחודש ניסן. כלומר, אני לוקח את אלוהי הזמן, אצל היוונים קראו לזה קרונוס, כמו כרונומטר, ואני פשוט שוחט אותו, את אלוהי הזמן של מצרים. לא שוחט כדי להרוג, שוחט כדי לאכול. כי הרי שחיטה מאפשרת לי הכשרה של אותה, של אותו עניין. אז כשאני שוחט את אלוהי הזמן, אני בעצם שוחט אותו כדי לאכול אותו, אבל על סובה, מה זה אומר? זה אומר שבעצם אני לוקח את הזמן הראוי לי כדי לקדש אותו. זה לא שאני בורח מהזמן. עובדה, אני מפנים אותו, אבל בצורה נכונה. שחטתי כמו שעתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את היצר הרע. בשביל מה אתה שוחט את היצר הרע? כדי להרוג אותו? לא. שחיטה זה לשם אכילה. אם לא, זה רצח. אז השחיטה של היצר הרע, זה בגלל שביצר הרע יש דברים טובים שאנחנו צריכים לאכול אותם על הסובה. קטן קטן קצת, אבל בלי זה אין לך מנוע בחיים, ולכן אנחנו חייבים לאכול קצת מהטלה הזה. אני אתרגם לכם את זה מבחינה פסיכולוגית, אתם צריכים לאהוב את עצמכם קצת. חייב. אם אתה לא אוהב את עצמך, וזה הטלה, הטלה זה רצון עצמי, אתה לא יכול להגיד כל כולי לעם ואני לא קיים. לא נכון. אתה קיים ואתה צריך לאהוב את עצמך כדי להיות שייך לאותו מימד גבוה, לאותה מדרגה כללית. ולכן אני צריך לאכול. תשימו לב איך התורה חכמה, היא לא זורקת שום דבר לפח. אלא אם כן, אין מה לתקן. שלוש הקליפות הטמאות. לכן הסיטרא אחרא שהייתה בתוך הדם, כן? מה אני עושה עם הדם הזה? אני שם אותו על שתי המזוזות ועל המשקוף. רבותיי, בתורת הקבלה, מה זה המשקוף? ספירת היסוד. משקוף זה יסוד. וישקף אבימלך זה עניין של יסוד. מה זה שתי המזוזות? שתי הספירות שמעמידות את היסוד, כלומר נצח והוד. אז אני צריך לשים בעצם את הדם של הקורבן הזה, של הסיטרא אחרא שהוצאתי, על המשקוף ועל שתי המזוזות. שתי המזוזות הם שני עדים, על פי שניים עדים יקום דבר. הנה הקדוש ברוך הוא, אני, יש לי עדים שמוכיחים שאני רוצה לצאת ממצרים, והקליפה, קליפת נוגה, תוקנה. אני רוצה להסיר עכשיו את כל הסיטרא אחרא מהבית שלי, ולשמור רק על האמת, לא על השקר. לכן, משה כדי לחזק את כל המעמד הזה, ויקרא משה לכל זקני ישראל. מה זה הדברים האלה? עדיין, צופן. משה מזמין את כל זקני ישראל. זקני ישראל זה מדרגות של אבא ואמא, הם נקראים זקנים, וכמובן מעליהם את מדרגת אריך ועתיק. הם נקראים הזקנים, לכן משה ככוח תגבורת מביא את כל זקני ישראל כדי שיבוא אור, שהם ימשיכו אור מעתיק יומין, מאריך אנפין, מאבא ואמא, מהמדרגות, מהאורות הכי גבוהים שיש, כמו שנאמר בעתיקה תליה מילתא, משורש האחדות. שם, רק משם יכולה להגיע גאולה. הרמח"ל אומר את זה בפירוש, אין גאולה אלא מאור האצילות. מעולם האצילות. אם אין לך אור גבוה כזה, אתה לא יכול להיגאל. כלומר, אתה לא יכול למשוך את עצמך, אם אתה בעצמך בתוך המים, למשות את עצמך מהראש, למשוך בשערות ולהוציא את עצמך מהמים. אתה לא יכול. אתה חייב כוח שהוא הרבה יותר גבוה וחיצוני לך. לכן זה בעצם כל השורש הזה. שורש האחדות הזאת, שהיא טרנסנדנטית, הרבה יותר גבוהה מהעולם שלי, מהמושגים שלי. אני צריך להיגאל מהמושגים הקטנים של חיי. איך קוראים לפוטנציאל הגדול הזה שבא וגואל אותי? אז זה נקרא בתורת הקבלה שם מה. שם שנקרא מה, ממה. מה זה 45. זה בעצם הגאולה. גאולה זה גם כן 45 בגמטריה. המספר מה והמספר גאולה זה אותו מספר. זה 4 ו-5, 4 ועוד 5, 9, זה האמת. האמת בגמטריה זה 441. א' מ' תו, 4, 4, 1, 9. בערבית, לפחוב פרנף. זאת אומרת, שהגאולה בעצם, באה מהשם הזה מה, שחוזר על עצמו כל שנה מחדש. עובדה, אתה אומר, מה נשתנה הלילה הזה? אתה חשבת שזו שאלה, נכון? מה נשתנה הלילה הזה? לא, בתורת הקבלה זה לא שאלה. אומרים לך, אתה יודע מה נשתנה? מה זה נשתנה? מה חוזר? שונה. שונה זה חוזר כל שנה. מה חוזר על עצמו כל שנה? מה? מה? הגאולה הזאת חוזרת כל שנה באותו לילה, באותו מקום. כלומר, זאת הסגולה של הלילה המיוחד הזה. שהקליפה אינה יכולה להתנגד. תנצלו את זה רבותיי. יש לכם פתח פתוח? תנצלו את זה. תצאו. אנחנו צריכים לצאת מהמעגל הסגור, להבין שיש אפשרות להיחלץ. יש לך בעיות בבית, יש לך בעיות בפרנסה, כל אחד עם הבעיות שלו. כתוב על הלילה הזה, לא יחרץ כלב לשונו. מה זה לא יחרץ כלב לשונו? מי זה אותו כלב? זה בעצם סוד הקליפה. בלילה הזה היא לא יכולה לעשות שום דבר. תנצל את זה. ותצא ממצרים של עצמך. זה אור האצילות. זה האור הגדול. רבותיי, גאולתנו, אנו, העכשווית, בהווה, היא גאולה גדולה מאוד. גאולה הרבה יותר גדולה מיציאת מצרים. עד כדי כך שהנביא אומר שכבר לא נזכיר את יציאת מצרים לעתיד לבוא. אנחנו נזכיר את הגאולה שלנו, של היום, של מאיפה היינו, איך יצאנו מ-120 מדינות שונות, לא רק ממדינה אחת, ממצרים. הגאולה שלנו הרבה יותר רחבה, הרבה יותר קשה, היא גם מתלבשת בטבע בלי ניסים גלויים. אפשר שלא לראות כלום, אבל מי שיש לו תוכן פנימי רואה. הרי אנחנו לא הולכים למקום חדש, אנחנו חוזרים למה שהיה בהתחלה. מה היה בהתחלה? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. דורשים חז"ל במקום, זה רוחו של מלך המשיח. כלומר, איפה היה המשיח? בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה אתה חושב שאתה הולך למקום חדש? אתה פשוט מגלה את מה שכבר גנוז בתוך מערכת הזמן. תוציא את זה עכשיו מן הכוח אל הפועל. אני לא מדבר רק על מלך המשיח הגדול. אני מדבר על מלך המשיח שלך. יש לך משיח בפנים. קוראים לו משה רבנו, כי מן המים משיתיו. גם לך יש משיח בפנים. תלוי למי אתה נותן את המשקל, או לפרעו, שרק יפריע לך, פרעו אותיות הפרעות, או למשה שלך. אם את כל החיים שלך זה רק לכבות שריפות, איך תצא בדיוק ממצרים? תן כוח למשה שלך, למשה הפנימי שלך. תן לו להוציא אותך מכל המצב של המועקה הזאת שאתה נמצא בה. ולכן הגאולה שלנו היא בלי דילוגים, כמעה כמעה. בדיוק כמו הגאולה הזאת שנקראת מה. דרך אגב, אנחנו ממש מה של צופים ברגע הזה. 45 צופים בשיעור. יש לנו כאן גאולה אמיתית, רבותיי, שפועלת, שמאפשרת לנו לראות את הדברים שמתחת לפני השטח. הדברים לא נראים. אני מסיים בציטוט של הרב קוק באורות, אופיה של הגאולה הבאה לפנינו היום. האופי הזה הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. צריך להעמיק ולראות את הגאולה הזאת. ולא, אנחנו נשאר בחוץ וחבל לפספס את סדר הפסח ולהפוך אותו סתם לאיזה מין פולקלור יהודי. יהי רצון שניגאל. אני יודע שכולם אומרים תמיד אותה ברכה. פסח, כשר ושמח. לא יודע מה, לא נתפס לי הברכה הזאת. אני אומר לכולם, פסח גואל. אז שיהיה לכם פסח גואל וגם כשר ושמח. תודה רבה על ההקשבה ועל ההאזנה.
אמן, כן יהיה רצון.
תודה רבה, רב יואל.
רק בשורות טובות.
תודה רבה, רב.
באמת שיהיה לנו פסח גואל.
אז ערב טוב לכולם, נשלח לכם את השיעור בדרך הקבוצות, שיהיה לכולם ערב טוב, לילה טוב.
תודה דוד.
טוב, טוב שלום.
תודה רבה.